שלום חברים וברוכים הבאים, כאן אלונה הלמן ומתארחת לי כאן היום מאיר קדוש האחד והיחיד. אני מאוד שמחה שאתה כאן. מזמן רציתי לדבר איתך. לפני שנתחיל אני רוצה שתכירו קצת את האיש, בואו תציצו, שתראו במי מדובר. בבקשה.
הילדה שלי לא התפתחה עד גיל 10 חודשים, היא הייתה כמו גופה. היא לא הייתה מתהפכת, היא לא הייתה מחייכת, היא לא הייתה זזה, הייתה כמו בלון, נפוח ככה, והרופאים אמרו, אין מה לעשות. אז אמרתם, למה שאני אחכה עד שיגמר לי כל התרופות ברשימה, ואז אולי נקבל קנאביס, כבר הילדה שלי כבר לא יהיה מה להציל. התרופות האלה עשו נזק ולא נוכל לתקן את הנזק הזה. שמתי מוזניים, שמתי את המשקולת של כל התרופות פה, ואת הקנאביס פה, וכמובן, הקנאביס הפיל הכל. אמרתי, לנסות, אני לא בטוח שזה יעזור, בואו ננסה. קדוש. אני אבא של אללי קדוש, תינוקת שאובחנה בגיל 0.5 שנה כאפילפטית, סוג של infantile spasm, זה נקרא West syndrome, אפילפסיה.
זה חוזר לבד, הסרטון נגמר וזה חוזר לבד.
כן, בסדר, לא נורא, אנחנו עצרנו את זה כאן. טוב, אז אני מבינה ככה, בוא תספר, קודם כל, בת כמה הבת שלך היום?
היום היא עוד מעט בת 5, באוגוסט היא תהיה בת 5. קוראים לה אללי, כן, תודה.
איך היא נולדה?
נולדה בריאה ושלמה.
הילדה נולדה בריאה.
כן, בריאה ושלמה, גיל 5 חודשים, התפתחה התפתחות תקינה, הייתה אפילו זוכרת אחורה, מתהפכת, קדימה, בטן גב, כאילו. גם נתה לטיפת חלב, אפילו יש סרטון שהיא שמה, כאילו, עושה את כל הפעולות האלה במזרן פעילות, בכניסה, בהמתנה, לפני החיסון. והגענו לחיסון של גיל 5 חודשים, שזה ה-MMR, השעלת וחזרת, הדמת, פעלת, כל 5 חיסונים ביחד שדוחים במחומש. היא קיבלה את החיסון וגם טיפות בפה, ואמורנו להגיע כאילו לחכות 20 דקות להמתין אחרי החיסון. חיכינו, הילדה נהייתה סוג של אפתית כזאת, היא לא מגיבה, כמו סמרטוט כזה, אמרנו לאחות מה זה, והיא הכנסה לנו רופאה, רופאה בדקה וזה, אמרה זה תופעות לוואי של החיסון. שבוע שבועיים זה החלוף, לא לדאוג, הכל בסדר. חזרנו לבית עם סמרטוט, פשוט בעגלה, שורב ככה, סמרטוט שלא מגיב עם שלשולים וחום וכל מיני תסמינים לא נורמליים. באנו לקבל משהו שכאילו דואג לרפואה, לבריאות, והילדה נקבלת מחלה מזה, או איזשהו סוג של וירוס, או קטן מוחלש, איך שלא קוראים לזה, אבל הדבר הזה גרם פתאום אחרי שבוע שהילדה כאילו לא רגילה, פתאום התחיל לקפוץ לאישונים של העיניים, היו קופצים למעלה. והידיים גם היו קופצות עם זה, והראש שהיה נשמט למטה. אז אשתי הייתה קולטת את זה בהתחלה, הלכנו ככה עם זה לכל מיני רופאים, רופאי ילדים, רופאי עיניים, וזה כולם ראו, אין לזה שום קשר להבחנות של למה שאנחנו מתעסקים בהתמחות שלנו. אז שלחו אותנו לבית חולים, הגענו לבית חולים קפלן, ליד רחובות שם, ושם עשו בדיקת EEG לילדה, ראו את הילדה מפרקסת, אז רבע שעה הרופאה אומרת לי, אל תיגע, בוא נראה לאיפה זה מתפתח, ורבע שעה הילדה כאילו עושה פריקוס שם, והיא לא עוצרת את זה, וכאילו לא ידענו מה לעשות. ואז רק אז גילינו שזה כאילו אפילפסיה, זה סוג של פריקוסים, מסוג שנקרא infantile spasm, תסמונת West. זה תסמונת מאוד נדירה, שיש אותה רק לתינוקות, היא מגיעה. היא יכולה להגיע או לפני גיל 4 חודשים, או אחרי גיל 4 חודשים. שלנו זה קרה אחרי גיל 4 חודשים, וזה היה מבורך, כאילו, כי לפני גיל 4 חודשים, לרוב מגלים שזה מגיע בעקבות איזשהו מום בלידה, או מום במוח, או איזשהו שטף דם, או משהו כזה, או מי שפיר שנכנסו, כל מיני דברים כאלה, או מים נקלואנים, איך שלא קוראים לזה, שזה פוגע לכל החיים בילד. אז לנו זה קרה כבכל לא מזה, אלא זה קרה לנו מחיסון, ואנחנו אומרים שזה כאילו הכי טוב, שזה קרה מחיסון, ולא קרה ממשהו אחר, שהם בדקו את כל האפשרויות, עשו נוזל בדיקת, נוזל של עמוד שדרה, נוזל בדיקת LP זה נקרא, הם לוקחים נוזל שקוף מעמוד השדרה, שזה חומר שמגיע מהמוח, ואת זה לוקחים לבדיקה ורואים שאין דלקת בקרום המוח. עשו לנו בדיקת CT, לילדה עם בהרדמה מלאה, תינוקת בת 5 חודשים, אני אזכיר לך. וזהו, מפה עד גיל 10 חודשים, פשוט שמחנו על הרופאים בעיניים עצומות, על כל מערכת הבריאות, בעיניים עצומות שזה כאילו מקום של, היום קוראים לזה מרכז רפואי, שינו את השם בית חולים, כבר לא תראי בית חולים יותר. בית חולים זה גם שתבוא, תבין פה חולים, חולים בדרך כלל הולכים, והם השם ישמור, או מתים, או לא יודע מה קורה
איתם. הם מכירים בזה שהילדה...
הגענו איתה לבית חולים קפלן, מקפלן הציעו לנו כביכול, הכירו בזה, אמרו אפילפסיה מסוג זה, לא אמרו לנו חיסונים, לא דיברו על נושא החיסונים.
הם לא מכירים בזה שזה מהחיסון?
יש רופא אחד שכן, לא אגיד את שמו, הוא כן אמר לי שהוא לא ירשום לי את זה על שום מסמך ועל שום כלום, אבל הוא אומר לי את זה כאילו באופן נחרץ, שאחרי שעשה את כל הבדיקות ושאלו הכל, וזה קרה כאילו בסמוך לחיסון, הוא לא שולל שזה מהחיסון. אמרתי לו, בבקשה, תרשום לי רמז שקשור לזה, והוא לא מוכן לרשום, שהוא אומר לי, איתם אני לא מתעסק. אמרתי לו, מה הקטע?
איתם
אני לא מתעסק. אז הבנתי שיש פה כאילו כמה גופים וכמה גורמים, ובעיקר הפירמידה, בראש הפירמידה זה חברות התרופות. שחברות התרופות אפילו מחזיקות את הרופאים בכיסים שלהם, חזק, 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 והרופאים בעצמם הם משוחדים, והם מפוחדים, והם בורחים לחול, ובורחים לפה, ובכל מקום בעולם מוצאים אותם. ופתאום אנחנו מוצאים רופאים שהם מוצאים את עצמם בתוך מתנגשים בעץ, או רופאים שהולכים לפה לאיבוד או לפליבוד.
שיהיה מהיר, רק רגע, בואו רגע, נחזור רגע למקרה
הפרטי, שלנו הפרטי, אני עדיין כל כולי באמונה שלמה במערכת הרפואית, במשרד הבריאות, ברפואה, הייתי ממש בוא נגיד לא באמונה עיוורת, ידעתי, תמיד הייתי שואל, הייתי חשדן, הייתי סקרן ושואל וחשדן, כי ידעתי שיש בזה המון 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 אפשרויות והמון זה, ויש לי עוד חוות דעת נוספות וכל מיני כאלה, ואני גם איבדתי אח, נפטר אח שלי ברשלנות רפואית, קבעו לנו בית משפט שהחיים שלו שווים מיליון וחצי שקל כביכול, הוא היה בחור בן 20 והוא היה דתי, ודתי תוחלת חיים שלו זה מקסימום דירה, ועשו איזה חשבון כזה בבית משפט. אבל תל השומר, בית חולים תל השומר, ממש כאילו גרם לו למוות, פשוט בשחרור של ממצב שהוא היה כאילו, שאחד עוד להישאר בהשפוז, ואמרו שכנראה רוצים לשחרר אותו רק להשגחה לבית, ושיחזור ומה יהיה. וככה היה, הגענו לבתי משפט איתם, הרופא, אותו רופא שהיה ברשנות רפואית, נהיה חולה, אני סוטה בכוונה, אני הייתי לא 100% איתם, אני אחזור הכל, אם לא 100% הייתי עם הרפואה, עם הילדה שלי, כי אחר כל זה גם גוזל קטן, בת חצי שנה, שלא רציתי גם שתפגעו לי בה, משהו כזה, וכל הבדיקות, לא סירבתי לשום בדיקה, עשינו את כל הבדיקות, כי באמת רצינו לדאוג לילדה, אבל כשהתחילו לתת תרופות, אז התחלנו לבדוק את התרופות, אז רצו לתת בהתחלה, היה מחלוקת בין הרופאים בתוך החדר, הפרופסור והרופא רבים ביניהם, הוא אומר אני אתן סטברילן, כדור שנקרא ויגברטין, סטברילן שגורם לפגיעה בראייה, גורם לעיוורון, גורם לדברים מחרידים ומפחידים, והרופא הזה אומר זה מה שיכול לעזור לילדה, והיא מתעקשת להביא ACTH, סטרואידים, לתת לילדה בזריקו וזה, והיא אומרת לי שהסטרואידים זה משהו שהוא לא כביכול כמו כדור אופיאטי, שאתה מתחיל אותו ואתה לא יכול לסיים זה, זה משהו שהוא כאילו הכי פחות ב... בנזקים בתוך הגוף בפנים, במיוחד שמדובר בילדה קטנה, ושתי התרופות שהיא עשתה לתת על שתי מופיע מחברה שיצרה אותם, שזה לא מתאים לילדה בגיל כזה, בגיל 5 חודשים. אז אמרתי להם, איך אתם נותנים דבר כזה, שזה לא מתאים לא למשקל שהחברה ממליצה לתת את זה לחברה הזו, וגם לא לגיל. אז הם ברוכים, אין להם איך להגיב, אין להם איך לדבר, אבל בסופו של דבר זה מה שיש, הם אומרים לך, אין לנו תרופה למחלה של הילדה שלך. בסופו של דבר מנדו במצב שבפינה, ואמרו לי בפירוש, מאיר, אין תרופה למחלה של הילדה שלך. פה התרסקתי, פשוט אמרתי, אוקיי, מפה אני חייב לקום, אני בעצמי לדאוג לילדה שלי, כי אף אחד אחר לא ידאג לה. ואחרי שהייתה בידיים שלה, ודחפו לה מחטים בגב, וזה 12 פעמים עשו לדקור לו את עמוד השדרה, כדי להוציא את הנוזל של עמוד השדרה, זה הנוזל הלבן, שלא יצא להם דם, אסור שיצא דם, שיצא נוזל שקוף. צריכים לפגוע בחוט השדרה, וצריכים בכל פעם, כמה דיסקוסים דקרו לה שם, בשביל להיכנס להגיע עם המחט כזה אורך, כמו של הפידורל, של אנשים, להיכנס והדבר הזה וצריך להחזיק את הילדה, ולא הסכימו להיות בתוך החדר, אני התעקשתי להיות בתוך החדר, כדי שלא לא יודע מה יעשו איתה, לא עזבתי אותה לרגע חוץ מפעם אחת שעשו את הבדיקה של ההרדמה מלאה, אם עשיתי מוח, זה ה-5-10 דקות שעזבתי אותה, וגם שהיא יצאה משם, היא לא התעוררה, איזה שעתיים-שלוש אחרי, אתה רואה כמו השם ישמור גופה, לא שום דבר אחר, והיא הייתה עם מסכת הנשמה, כי אומרו, אל תדאג לי, תתעורר, וזה עד שנתנו לה איזשהו זריקה של אנדרלין, והיא התעוררה מזה, פתאום חזרה להתעורר מזה, ואז אני ממש, אני הייתי בשוק מוחלט, כאילו איך אתם עושים דבר כזה, תינוקת בת 5 חודשים, להרדים אותה בחומר הרדמה, החומר לבן כזה, הביאו מזרק כזה גדול, והזריקו לה, לבריא פתאום, גלגלו לה עיניים, נרדמה לי הילדה. הכניסו אותה לתוך מכונה, רצו שאמרו שיסור שהיא תזוז, וזה חייב שתהיה בהרדמה מלאה, כמו גופה. וככה היא שכבה, וככה שעתיים אחרי זה גם נשארה, ואני הייתי בפחדים, וקראתי תהילים, ומה שלא עשיתי, הכל כאילו, לא ידעתי כבר לאן לפנות, עד שהגעתי למצב שהרופאים אמרו לי, אין תרופה למחלה של הילדה שלך, וזה 150 שנה במחקר, ו-150 שנה נותנים את אותם תרופות, לאותם ילדים, וגומרים להם על כל החיים, מביאים אותם למצב שהם כל החיים תלותיים בתרופות, וזה 20, ארגז של 20-30 כדורים, אם זה דפלפ, וקפרה, ולומיג'ל, וכדורי שינה, וריטלין, כי זה גורם לבעיות ב-ADHD, גורם לכל הדברים, על הכדורים גורמים למצבים מאוד מאוד רעים אצל הילדים. ואז הילדים מצטרף להם עוד מאוד כדור, עוד כדורים ועוד כדורים שלא נגמר להם בסוף, כאילו הם לא מסיימים את החיים בגיל נורמלי. הם לא מתחילים אותם בגיל נורמלי. הם לא מתחילים את החיים בכלל. הם גומרים להם על הנשמה, על החיים, על הכל. הילד הזה לא חי.
זה הטיפול שהם הציעו בעצם?
הטיפול הציעו גם ניתוח מוח. ניתוח מוח, כמו יש לנו כזה מקדחה. אנחנו עושים חור לתוך הראש של הילדה. עם החור הזה אנחנו מחדירים דרכו קרן לייזר. הקרן לייזר צורב את המוקד כביכול. צריבת מוקד בלייזר. יצאו לנו קוצב בלב, לשים בלב כמו אלקטרודות, להשתיל אותן מתוך הלב, לקחת חשמל, פולסים מהלב, משהו, ולשלוח אותן מהמוח, ולעשות איזשהו חיבור בין המוח ללב, וזה יכול להפחית את הפרקוסים, גם לא לרפא לגמרי. בשום דבר, הם לא אמרו לי, אין לך רפואה מלאה לדבר הזה. הגענו למצב של תסכול וייאוש מוחלט, ישבנו כבר שבועיים בבית חולים, ללא שום תרופה, עצרנו את הטיפול התרופתי אחרי שנתנו את הסטרואידים, למשך 3 חודשים, וגמרו לנו על הילדה, היא לא התפתחה, היא לא הגיבה, היא הלכה אחורה בהתפתחות, צריך להשמין כמו בלון, לא חייכה, רק צרכה ובכתה כל היום. מפה לשם הגענו למצב של, איבדנו אמון מוחלט במערכת, עצרנו את התרופות, נשארנו רק שם כדי שלא יבואו לנו, ובאו לנו רווחה וועדת סיכונים וכאלה, כי אנחנו הפסקנו טיפול תרופתי. אבל אמרנו, אנחנו לא מסרבים טיפול, אנחנו רוצים טיפול, אבל טיפול שאנחנו מחליטים, טיפול באופן טבעי, משהו טבעי שיעזור לילדה. אמרו לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה קנאביס.
איך הגעת, איך חשבת על זה?
ניחשתי, האמת ראיתי כלב פיטבול שנותנים לו CBD בתוך הפה בזמן פרקוס, ונצר לו הפרקוס. ראיתי אנשים עם פרקינגסון, עם רוטטים ככה בידיים, ואמרתי, זה נירולוגי וזה נירולוגי, זה עזר לפה, אולי זה יעזור גם לפה. עשיתי, איך אומרים, גזירה שווה, אני בעצמי צורך קנאביס מגיל מאוד מאוד קטן, הייתי נער שוליים שגדל בקהילה חרדית, עברתי התעללות מינית, ומפה לשם בקהילה החרדית הכל כזה מטטים והכל מושתק והושתתק וכזה סגרו עם המשפחות מה שצריך לסגור ואני הודחתי מה שנקרא על כבוד המשפחה, על הפדיחה, נזרקתי לפנימיות, הייתי בנוער בסיכון נקרא לזה ככה כן, מגיל 13 ככה הייתי בפנימיה ברמת הגולן ומשם עד גיל 17 הייתי בפנימיה, יצאתי מהפנימיה, היה לי גם כן גדלתי בשכונה בפרדס קץ, בבני ברק, שם זה שכונה קצת בעייתית, אז גם שם אני נעצרתי כמה פעמים על שוטטות, ועל כל מיני דברים כאלה קטנים ואחרים, תקיפות וקטטות, וגם עברתי אחרי זה לביתר אלית, ושם ההורים עברו כאילו אחרי המקרה של אח שלי שנפטר, אז משם אנחנו בביתר אלית, גם כן, נתפסתי כמה פעמים שם במשטרה, וזה כי מספיק שאתה הולך עם טריקו וג'ינס, אתה נחשב כאילו עבריין. המוקצה מחמת מיוס, כי אצלם שם זה כולם עם כובע וחליפה ופאות וזה, ואתה לא שייך לקהילה. אני גם לא הייתי דתי, יצאתי כזה מהדת, הייתי כזה שומר שבת וזה, מאמין וזה, אבל ידעתי שיש פה משהו שהוא לא טוב. יש פה משהו רכוב מהיסוד שלו, שמישהו מנסה כל מה רק לטייח ולכסח ולעשות ככה וזה, ולא להביא פה את האמת להמיטה בפנים של האנשים. וכל אחד שמגלה משהו, הוא שותן את הפה, כי כששומרים לו פה על הסוד שלו, ופה על הסוד שלו.
אני רוצה רגע לעשות סדר. אתה אומר זה עלה לך במוח
בהפתעה מוחלטת, פשוט ככה, כי אני צרכתי את זה, ידעתי שזה נזק, ידעתי שזה הוציא אותי מהריטלין שדחפו לי בתור ילד, אני הייתי בפנימיה מקבל ריטלין, באופן כאילו חייב לבוא להיכנס לכיתה אם אין לי ריטלין, אם אין לי מכתב, אם אני לא נכנס לזה, הייתי לא
מזכירה מקבל. ואז איך הגעת לצרוך קנאביס?
איך הגעתי לצרוך קנאביס? מרחוב, פשוט עם החבר'ה, אתה לא בחבר'ה, אם אתה לא מאשר.
בקטע של אישור.
כן, סטלני, בקטע פנאי, ממש ככה הכרתי את הקנאביס דרך חברים שישנו. וישנתי פעם אחת, וממש צחקתי, והרגשתי כאילו, אני כמו איזה, לא יכול לזוז, כאילו, הכל נהיה כזה ענק, והכל נהיה כזה גדול, ואני כזה לא יכול, עכשיו איך אני אגיע לבית, וכזה, כזה הייתי כזה עם חברים, ישבנו, וזה היה כיף, וסבבה, וצחקנו, והיה צחוק מצחיק, ונגמר, ויום למחרת עוד פעם, ועוד פעם, וככה וכן הלאה, זה היה כיף שם, זה היה ישיבה של החברים, ובאמת ככה, לא לקחתי תרופות, ומאז ועד היום, ברוך השם, לא נוגע בתרופות, לא נוגע בכדורים, בלי קשר לזה, לא צריך. ואדם שמעשן קנאביס, באופן קבוע, או בפעם בסופי שבוע או משהו כזה, או בפנאי או ברפואה, למה שהוא צריך את זה, יכול בהחלט מאוד לעזור לו לשמור על עצמו בריא. בלי לקבל מחלות, אפילו לא שפעת. אנשים שמעשנים 40 שנה ו-50 שנה אמרו לי את זה, בוודאות אנחנו אומרים לך מאיר, הדבר הזה, ברגע שאנחנו מעשנים קנאביס איכותי, לא מוקרן ולא מרוסס ולא מישהו שמנסה להנדס לנו את הקנאביס, כמו שלא, כאילו כל הירקות והפירות מנסים להנדס לנו גם כן, אבל להביא לנו משהו שהוא באמת איכותי וטוב, זה תגדלי בבית שלך, יצא לך איכותי וטוב, אני יש לי פה, הבאתי קופסה, יש לי זרעים, אני מחלק כל פעם, יש לי בכיס איתי קופסה עם זרעים, זה המחאה שלי, אני מחלק לאנשים שיגדלו את המקור, לא צריך רישיון, לא צריך איזה דף או איזה משהו מאפן כדי לבוא ולהגיד, אני אקנה באיזה 1,500 ב-2,000 שקל את הקנאביס שלי, אני במקרה ב-1,500-1,200 שקל מוציא כל חודש 40 גרם, אני פוסט טראומטי, נכה צהל, בצבא נפצעתי גם מרסיסים, בפנים, ממכך, אבל בדבר הזה הבנתי שהקנאביס זה משהו שהוא גוף ונפש, זה משהו שיכול להתאים לבן אדם גם אם הוא בבעיה נפשית, זה בעיקר יותר ה-CBD, שהוא אנטי-חרדתי, הוא אנטי-דלקתי, וגילו שהוא מרפא סרטן אפילו, לא אני, מחקרים, רופאים, פרופסורים שעשו, מרפא סרטן לגמרי. אז הדבר הזה זה משהו שהוא אין לו כביכול, אין איך להסביר אותו מבחינה מדעית, כי אין מישהו שבאמת לוקח את המחקר הזה קדימה ורוצה להביא אותו לקדמת הבמה. כי אין פה אינטרס, בסופו של דבר כל אחד יכול לגדל את זה מחר מחרתיים ולהגיד אני נמצאתי את הפטנט. אז אין פה מישהו שיכול לבוא ולחתום על זה ולהגיד כן אני רוצה להריץ את הדבר הזה קדימה. אלא אם כן זה אנשים שבאמת חוו את זה על בשרם. שקיבלו את זה, אם זה הילדה שלהם שפרקסה והשמן עצר את הפרקוסים, אז אני ארבע שנים, אני לא עובד, ואני תרמתי את עצמי למערכת, מבחינתי מערכת שאני קורא לה מערכת של אמת, מערכת של אנשים שרוצים באמת לדעת, אם משרד הבריאות דואג להם, אז הוא לא דואג להם. משרד הבריאות כרגע רואה באנשים כמטרד.
רגע, לפני המסקנות שלך, שנייה.
זה לא מסקנות, זה אמת למיטה. זה אמת למיטה, ואני אומר לך, הדברים האלה, זה כבר שחור על גבי לבן. וברגע שמתגלה אחד מהערמומים האלה שם, מתגלה ויוצא יותר מדי לפרונט, אז בועטים אותו הצידה ושמים בובה אחרת במקום. וכל פעם זה בובה אחרת, לא בובה אחרת. בואו נחזור לילדה, לבית חולים. אז הילדה, ביקשנו את הקנאביס, באותו רגע המערכת, כל הבית חולים געש וקצף, והביאו מפתחים ומשטרה, ואתה לא נורמלי. אתה רוצה סמים לילדה, לסמם את הילדה, באו לאשתי, הפרידו אותנו אחד מהשני, אמרו שאני רוצה את זה בשבילי, ושאני סטלן, ושאני ככה וככה, ורוצה את לילדה שלך סמים, את נורמלית כאילו בזה, ואז שאשתי באה וכבר הבינה מה אני רוצה לתת, והסברתי לה מה זה CBD, ומה זה כמו יין תהי ראש, זה לא מסתל, יש מלא סנים בקנאביס, והסברתי לה והראיתי לה דברים ונתונים בשטח, היא הסתכלה, ואז היא אמרה לרופאים את זה, אני רוצה לתת לילדה CBD, כן, זה משהו שהוא לא ממסתל, וזה לא מזיק, ולא הזיק מעולם לאף אחד, אנחנו רוצים לנסות, בואו תביאו לנו לנסות. זה על פי חוקים, חוק ועדת האתיקה הרפואית קובע, כל בן אדם זכה לקבל איזה רפואה רוצה. אז אני כן, השתמשתי בתוך מערכת הבריאות ברפואה הקונבנציונלית, מה שהביטוח שלי מקסה, שאני משלם כל חודש ביטוח למשך כל החיים שלי, אני משלם ביטוח לקופת חולים, כדי שאם חס ושלום חס וחלילה ביום מן הימים יקרה מצב כזה כמו שקרה, יש לי מישהו ששילם עליי כסף מלפני שאני אוכל לקבל את כל השירותים. אז קיבלתי שירותים של בדיקות לילדה מחלה, גיליתם לי מה המחלה של הילדה, מה אתם נותנים לי פה פתרון? הפתרון? אין לנו תרופה למחלה של הילדה שלך. מה לעשות? אז תיקח כדורים שישתקו את המוח, ינתקו בין המוח לבין הגוף, ואז נוכל ככה לשלוט על הדבר הזה שהפרקוסים יהיו מאוזנים בצורה כזאת או אחרת, שהם יישארו בתוך המוח ולא יצאו לגוף, אתם פחות, ההורים פחות תפחדו. זה אותו דבר כמו שבן אדם בא עם תסמין של כאב, כי יש לו איזה קרע במיניסקוס, או כי יש לו איזה קרע ברצועה בגיד, או שבר, או משהו כזה, והולכים הרופאים ונותנים לו איזה זריקת וולטרן, או נותנים לו איזה כדורים של אופיאדים, וכדורים ומדבקות אופיאדיות, ודברים קשים שמשכיח לו את הכאב. אבל הכאב זה משהו מבורך שהגיע לנו לגוף. בן אדם שיש לו כאב, הוא רגע, תנוח, תעצור, יש לך כאב, כי קיבלת מכה, אתה עכשיו יכול רק להזיק ולהחמיר את המצב. אז בן אדם שלוקח עכשיו אופיאדים, הוא עושה מרתון, מתחיל לרוץ, מה זה, איזה כיף, לא כואב לי, אבל הוא לא יודע שהוא עושה נזק לגיד שלו, הוא קורע את הרצועה עוד יותר. אז להביא דבר כזה לבן אדם, להגיד לו, בוא קח אופיאדים, בוא קח משהו שמשכך את הכיף, זה לא באמת לרפא אותו. אותו דבר כמו עם החום, אומרים לך, תוריד את החום, החום זה משהו מבורך של הגוף. אז הסיפור, הילדה, בסופו של דבר, אחרי שהרופאים הזדעקו והזדעזעו, הזמינו לנו משטרה, מאבטחים, בעלת סיכונים, רווחה, רק ביקשתי קנאביס לתינוקת, היא כבר הגיעה לגיל 10 חודשים. והיא כבר עברה 3 סוגי תרופות, דפלפ, סברילן, שתי כדורים פסיכיאטרים.
הצעת את זה כדרך
ריפוי? רק הצעתי את זה כדרך ריפוי, מאבטחים ומשטרה, ארזו לי את כל הציוד שלי של שבועיים אשפוז, שישבתי שם וסירבתי טיפול. אמרו לי, אתה תופס לנו את המיטה, אנחנו צריכים את זה לחולים אחרים שצריכים לבוא לקבל טיפול תרופתי.
ורצו לשחרר אותה
בית בלי... חולים, כן, זה לא היה קפלן, זה כבר היה בית חולים הדסה עין כרם, כי בית חולים קפלן העבירו אותנו לתרומה, בתרומה מה שנקרא לעשות בדיקה לילדה של MRI מוח, כי אין בקפלן בדיקה כאותי בית חולים פח, אז אין שם את הבדיקה הזאת, אז שלחו אותנו לבית חולים הדסה עין כרם, בבית חולים הדסה עין כרם, שם אמרו לנו יש את הבדיקה שלה, מתאים אנחנו כבר פה, וההורים שלי גרים שם קרוב, וההורים של אשתי גרים שם קרוב, אז בואו נשאר כבר נגור באזור, עברנו דירה לצור הדסה, תוך כדי עם הילדה בבית חולים, אני רץ, מפרק ארונות, אשתי מקפלת בגדים, שם אותם בזה, אנחנו ככה, יו אחד עם השני, ואני שומר על הילדה, ואשתי עושים החלפות אחד עם השני, ותמיד שאני מגיע, הרופאים כאילו מתרחקים, לא מנסים אפילו לדבר איתי, לא מנסים כלום, ושאשתי מגיע, באים עליה בעשרות צוותים, וסטאג'רים, ואוניברסיטות, כל מיני 4 שנים, 3 שנים של לימודים, מנסים לדחוף כל מיני מידע ודברים, וכמה אני בן אדם רע, שאני לא נותן לילדה שלי את הטיפול, והיא אמרה, תקשיבו, אני גם רוצה לתת את הטיפול, אני לא עם הרע, אני רוצה שהילדה שלי תפסיק לפרקס. אבל אתם נותנים פה כדורים שרק יחמירו את המצב, אתם אומרים בעצמכם שאחרי שהסטרואידים לא עזרו, עכשיו צריך לקחת 2 תרופות בו זמנית ביחד. סברילן ודפלפ. שהסברילן גורם לפגיעה בעירייה, בעברון וזה וזה, וגם גם לפרקוסים, וגם הדפלט גורם גם לפרקוסים, לפגיעה בכבד, פגיעה בלב, מוות, כתוב על זה. אז החברת תרופות כותבת לי שזה עלול לגרום למוות, הכדור הזה, ואם חס ושלום, הילדה שלי במקרה תראה את זה על הרצפה ותזחל ותיקח את זה, אפילו הגדולה שלי, וזה חס ושלום, אני חייב לקחת את זה ואפשר למות מזה, כי זה הרעלה של הכבד במקום, אין אדם מת מזה. והם לא אכפת להם. הם מסממים לי את הילדה בגיל, מגיל חצי שנה, 5 חודשים, עד גיל 10 חודשים. זומבית, אין לי ילדה בבית. יש לי גוש של בשר שרק אנחנו נוסעים ומבזבזים קרוב ל-280,000 שקל מהבנק, על נסיעות, על רופאים, על לא חושב להיכנס לעוד רופא, לעוד חוות דעת, לעוד פסיכיאטר, לעוד פרופסור, לעוד כל מי שאת רוצה ולא רוצה, שיתנו לנו עוד מידע על מה קורה פה עם הילדה. ואין אף אחד שאומר לנו שיש פתרון לדבר הזה. אין, כולם בפה מלא אומרים לך... ושפתאום הילדה קיבלה את האישור אחרי שנזרקנו מהבית חולים.
רגע, רגע, בוא תספר.
נזרקנו מהבית חולים, חכי.
רגע, נזרקתי מהדסה, בילדה.
אני נותן לך, כן. נזרקנו מהדסה עם קריה ממשטרה, ונעמדו לנו מפתחים בכניסה, ואמרו לנו, אנחנו כן. אנחנו בית חולים אוניברסיטאי, לא מאמינים בסמים, קנאביס זה סמים, זה לא פה, זה במשרד הבריאות, לך מפה, אנחנו לא מכירים בזה, לא ניסו מעולם לתת למחלה של הילדה שלך דבר כזה. אין לנו מה לעשות עם זה.
אבל רגע, סליחה, קנאביס רפואי, קודם כל אני גילוי נאות, אני לא מבינה בקנאביס.
אז אני אסביר לך, בקנאביס יש מלא מלא דברים כמו ביין, את מבינה ביין קצת?
אני יודעת שקנאביס רפואי זה משהו שכן רופאים נותנים.
נכון, אבל בגלל, יפה, הם רק נותנים לך מה שנקרא את זה, בקצה המנהרה, בסוף בסוף בסוף, ולא מספרו לך את זה בשום דרך, רק אם את תגידי זה בעצמך מהפה שלך. מתי כן יש איזה רופא בודד או שתיים שהם כן באים ואומרים את זה לחולים, וגם הם קיבלו שימוע ממשרד הבריאות, מה אתם מפרסמים את הדבר הזה? זה דבר שאין עליו אחריות, אין עליו מישהו שיכול לפקח על זה, לא עשו על זה מחקרים, זה תרופה צעירה, זה תרופה חדשנית, זה תרופה נסיונית, אתם לא יכולים לבוא להמיס את זה לחולים חדשנים שרק התחילו עם המחלה. אתם צריכים שיהיה להם ותק במחלה, ואתם צריכים שיהיה להם ניסיון תרופתי. אז מה זה ניסיון תרופתי? לקחת לפחות 5 סוגי תרופות. של דפלפ, לומיג'ל, קפרה, זה, כל מיני שמות שיש להם מפה עד לפלן, לא נגמר להם השמות. ואף אחד לא ימליץ לך על קנאביס, או ידבר איתך על קנאביס, רק למי לקחו את נתון הקנאביס? למי שמיצה טיפול תרופתי. זה אומר שכבר עשו ניתוח מוח וניתוח לב, 2 טיפולים כאלה, ועוד 5 סוגי תרופות, ושנה ותק במחלה, במקרה אחד, במקרה אחרי 3 שנים ותק במחלה, נגיד אני בפוסט טראומה, רצו ממני שיהיה לי 3 שנים ותק במחלה, ושיהיה לי 2 תרופות שלקחתי.
זאת אומרת, תסבול מספיק?
כן, תסבול מספיק, שנראה באמת שאתה חולה במחלה, ואתה בא לרופא, ומתלונן על כאבים, ומתלונן על זה, ולוקח תרופות, ומושך ולוקח, וגם יש כאלה שעושים להם גם בדיקות. לילדים בעיקר עושים בדיקות בדם, לראות את הרמת תרופה בדם, ככה הם קוראים לזה. הם עושים את הבדיקה כדי לראות שהילדים באמת לוקחים את התרופה. חוץ מקפרה, שזו התרופה היחידה שאי אפשר לראות אותה בדם, וזה משהו שבמי ידוע גם כן, וזה כל האנשים שמקבלים קנאביס, מנסים להגיע גם כן לתרופת קפרה עם זה ביחד, כדי שלא ייפגע להם הקצבה, מתוח לאומי. כי לי עצרו את הקצבה בביטוח לאומי, כי הפסקתי לקחת תרופות לילדה. אמרו לי, אין תרופות, אין קצבה. אמרתי, אבל קנאביס עולה יותר יקר מהתרופות של ה-15 שקל שאתי קונה.
איזה קצבת? הנכות שלך?
קצבת נכות של הילדה, אני לא מקבל קצבת נכות.
על הילדה?
הילדה שלי מקבל קצבת נכות.
אתנו לך את הקצבת נכות?
כן, כי לא לקחתי תרופות עם הקנאביס ביחד, בשילוב, צריך לקחת ביחד. אמרתי, אבל למה צריך את התרופות? התרופות גם ככה אמרו לי, תקנה זרוק לפח, אתה לא צריך לקחת אותן. אז למה אני אקנה אותם? בשביל לרצות את המערכת?
כפו
עליי בשביל לקבל קצבה מביטוח לאומי, לקנות תרופות, לא טיפול רפואי, לקנות את התרופות, לקנות אותם, לפחות תקנה. משרד הבריאות יש יותר מ10 חברי כנסת שרשמו לי מיילים, לפחות תקנה את התרופות.
זאת אומרת, מה שמעניין אותם זה שתרכוש. שתקנה,
כן, תרצה את המערכת, תקנה.
מכספך?
15 שקל, 16 שקל. לא משהו, זה קופסה של כדורים, קופסה של תרופות, של סטירופ, מה שזה לא יהיה, 15 שקל, 150 שקל אסטרואידים, נגיד, עולה לצורך העניין לחודש.
לא פת להם שלא תיתן לה.
זה מינורי בשבילי, כן, זה היה באמת עוזר לה, הייתי קונה ונותן לה גם, אבל זה לא עזר לה, זה רק עשה לה חמור יותר.
למה הם התעקשו שתקנה לה?
כי הם לא רצו שאני אהיה חריג, מבחינת זה שאני לא אגלה שבאמת הקנאביס לבד עזר, וזה מה שרציתי, היה לי רצון כל כך עז להוכיח להם שהקנאביס לבד עזר לי למעלה.
הם לא רצו שתבודד את הקנאביס.
בדיוק. ולכל החולים אמרו את זה, לא רק לי. חולי כאב גם כן, אומרים לו, אתם לא יכולים לקבל, אתם יודעים, זה חולי סרטן, לא מקבלים קנאביס, אלא אם כן הם עושים כימותרפיה. שמע לך הגיוני? הם נותנים את הקנאביס לטיפול הכימותרפי, לטיפול חמלה, הם קוראים לזה. למה? כי הכימותרפיה גורמת לדיכוי מערכת החיסון, ולהיחלשות, ולהירזון, ולחוסר תיאבון, ולבעיות שינה. אז הקנאביס, אחרי שהאופיאדים שדחפו לכם לא עוזר, אז בואו נדחוף לכם קנאביס גם כן באישון, וגם במשהו שהוא מזיק, ולא בריא, ולא טוב. למה לא תביא לו מיצוי של שמן קנאביס? אני בגרם אחד מרדים את החולה, נותן לו לישון, הוא קם הרבה יותר טוב, הרבה יותר רענן, הרבה יותר חדש, נביא לו ביום CBD, בלילה THC, אינדיקה, בעיקר 80%, לבוא, לדעת כל המחלה, ידעו כבר, עשו מחקרים על זה, אנשים חולים בעצמם, שפה איתנו יכולים לבוא ולדבר ולספר, הם פה איתנו כבר 10 שנים ו-12 ושיהיו בירים עד 120, כי הם הלכו ולקחו את הדברים הטובים והטבעיים שיש בטבע. אם זה הוויטמין C, אם זה לחזק את המערכת החיסונית, מה שחברת התרופות וכל מערכת הבריאות אומרת לך, הפוך, חולה סרטן, אל תיקח ויטמין C, אתה עושה כימותרפיה, אתה מדכא את מערכת החיסון שלך, אסור לך לחזק את מערכת החיסון עם ויטמין C, אתה צריך לקחת כדורים שמדכאים את מערכת החיסון, למה? כדי שמערכת החיסון שלך, הלימפוציטים שלך, הכדורות הלבנות, לא יבואו לתקוף את הכימותרפיה. זה הכל סביב הדבר הזה, מפה הגעתי להתפוצצות, שהגעתי לכנסת, אחרי שנה שקיבלנו רישיון, וזה עצר לילדה שהיא את הפרקוסים.
רגע, קיבלת רישיון?
קיבלנו רישיון מהכנסת, הגעתי לכנסת בוועדה, מהזרקות עם הבית חולים.
רגע, בואו נראה, רגע, בואו נראה
שוב. אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. בואו נראה שוב פעם את הסרטון מההתחלה, הפעם עד הסוף.
הילדה שלי לא התפתחה עד גיל 10 חודשים, היא הייתה כמו גופה. היא לא הייתה מתהפכת, היא לא הייתה מחייכת, היא לא הייתה זזה, הייתה כמו בלון, נפוח, ככה. והרופאים אמרו, אין מה לעשות. אז אמרתם, למה שאני אחכה עד שיגמר לי כל התרופות ברשימה? ואז אולי נקבל קנאביס, כבר הילדה שלי כבר לא יהיה מה להציל. התרופות האלה עשו נזק ולא נוכל לתקן את הנזק הזה. שמתי מוזניים, שמתי את המשקולת של כל התרופות פה, ואת הקנאביס פה, וכמובן, הקנאביס הפיל לכל. אמרתי, לנסות, אני לא בטוח שזה יעזור, בואו ננסה. קדוש, אני אבא של אללי קדוש, תינוקת שאובחנה בגיל 0.5 כאפילפטית, סוג של infantile spasm, זה נקרא West syndrome, אפילפסיה נדירה ביותר שיש אותה רק לתינוקות. התחילה פרקוסים בגיל 0.5. תתחילו עם הסבריל, כדור מפחיד שגורם לפגיעה בראייה. אחד הרופאים הגדולים בארץ אמר לנו, אז מה הבעיה? עדיף שיהיה לך ילדה חצי עיוורת ולא ילדה מפגרת. היינו מוכנים לקחת את זה עם אין ברירה, אבל שגילינו שיש משהו שהוא טבעי שיכול לעזור לנו, וכל כך ראינו את הלחמות של הרופאים נגדנו, וכל המערכות, כאילו, מה פתאום? אתם נורמליים, זה סמים. מקבלים את זה רק כשעומדים למות. אמרתם, רגע, למה אתם כל כך מלכלכים את הדבר הזה? אין בזה נזקים, במיוחד ב-CBD שהוא אפילו לא ממסטל. הגעתי לשתי ועדות בכנסת, עשיתי שם צעקות.
אתם רוצחים, אנשים! ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. 20 גרם קנאביס, הבידקל 30 גרם, עכשיו בוא נראה מה יקרה לי עם הסם המסוכן!
20 דקות מוועדה לוועדה שעברנו, ופתאום התקשרו, הודיעו לי שיש לי אישור ל-20 גרם תיקון עולם. זה היה מדהים. הילדה שלנו פתאום פרקסה, בזמן פרקוס מהר לקחתי, שמתי על האצבע טיפה, שמתי לה בתוך הפה, ועמדנו אני ואשתי ככה, ומסתכלים ומחכים לראות מה קורה. לא עבר 10 שניות. הפרקוס נעצר לחלוטין. ומאז ועד היום לא נתקלנו בשום פרקוס, בשום כלום. אני כבר שנה נותן לה את זה, ונגמר לנו התוקף של הרישיון. הלכנו לכל נירולוג אחר שמכיר אותנו, וגם שלא מכיר אותנו, ושאלנו ודיברנו כולם. בפה מלא אומרים, אם הקנאביס עוזר לכם, אנחנו לא נגד הקנאביס, אבל אי אפשר לקבל קנאביס לבד. הקנאביס לא מוכר כתרופה על פי חוק, אז אתם אומרים שקנאביס הוא לא תרופה. אני אומר לכם, חברים, קנאביס הוא תרופה, הללי היא ההוכחה. זה התנגדות של מערכת שלמה. אנשים לא אוהבים שינויים. הדבר הזה שאני בא ואני מנסה לעשות הוא שינוי. הוא שינוי בתפיסה של כל הבתי חולים. אני מוכן לאבד את החירות שלי, אני אומר את זה בפירוש. כל עוד וזה יעשה עוד רעש תקשורתי קטן, ועוד ילד אחד יראה את זה, ואמא שלו בבית חולים ראתה את זה, ופתאום מפתח לעיניים וביקשה את זה, וזה הציל את הילד. בשבילי זה עולם ומלואו. יש אנשים שישבו וחקרו את זה כל החיים שלהם, ואנחנו נשארים מאחורה, למה? בגלל אינטרסנטים? בגלל כסף? בגלל מה? חברים, שחררו את הצמח הזה, לטובת האנושות כולה.
רגע, בפורום זה אני רוצה גם כן להודות לתאגיד השידור כאן, באמת, שפו להם, שהם ממש אנשים אמינים, ולא מסלפים הרבה את זה, יש ביניהם, זה בעיקר, אני אומר, שימי ושירה.
שמתי לב אבל שלא צינו שם שזה היה...
מחיסון, נכון, הם אמרו לי מפירוש גם לא לדבר על זה. יש עניין מאוד מאוד גדול.
הם אמרו לך לא לדבר על זה.
כן.
ושים לב, אתה אומר שפה להם שהם לא סילפו, אבל אל תגיד שזה מחיסון.
יש כתבות אחרות שגרמו לי בהרבה יותר לסתום את הפה ולא לדבר על דברים הרבה יותר כאילו זה, וגם חתכו אותי, דיברתי וחתכו, פשוט חתכו. לא נתנו, הם עושים מזה מה שבא להם התמים, יש לי סרטונים מהצד שצילמתי את עצמי בשידור חי בפייסבוק, 30 דקות של שידור שאני עושה, לא רוצה להגיד שמות, אני עשיתי כתבות, הרבה כתבות, וחותכים אותי פשוט ככה, על ימין ועל שמאל, וחותכים ומעלימים. למה? כי יש אינטרס של השתקה, במיוחד בעיקר נושא החיסונים.
טוב, בשביל נושא זה החיסונים, הערוץ הזה נוצר.
כן, אני יכול להגיד, כן, תרופות, 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 בסופו של דבר זה משהו שאפשר להתחיל ולהפסיק, גם נכנס לגוף שלא הוציא אותו, אבל חיסון זה משהו שהוא בלתי הפיך. הבלתי הפיך הזה זה מה שאנחנו מצליחים לפחד ממנו. ויש פה, רצו ליצור איזשהו סוג של אימון בציבור, והקדוש ברוך הוא דאג לזה שיהיה פתאום את הסייביבק, והחיסון הפגום, וכל הדברים האלה כדי שורים יפתחו את העיניים כבר מלפני, ויהיה לנו איזה סוג של צבא קטן, אבל צבא קטן וחזק, כי זה לביות, זה עריות, זה אנשים שבאמת אכפת להם מהילדים שלהם, אכפת להם מעתיד האנושות, אכפת להם באמת מלחיות, מחיים, הם רוצים שלום, הם רוצים אהבה, הם רוצים... אין להם משהו אחר חוץ מזה. מי שחושב על תאוות בצע, וחושב על תאוות כל מיני כבוד ושררה וכל זה, אז הוא מגיע למצבים שהוא יכול גם לצורך אנשים בדרך, לא משנה, בשביל להביא עוד איזה און, ועוד איזה מיליון, ועוד איזה חלקה שהוא שם עליה את העין, לא אכפת לו לגרום לאיזשהו תגיד, יש אנשים שיגידו, אני קונספירטור על המון דברים, וזה, אני לא אוהב לדבר על דברים שהם לא, שלא נראים בעין, בפועל,
שאפשר להמחיש אותם. אז בואו רגע נחזור שנייה על סיפור של הילדה. הלכת, הרמת צעקות בוועדה.
בכנסת, בשתי ועדות, הייתי בוועדה של תמר זננברג.
אישרו לך.
יאמר לזכותה, היא הייתה ממש מדהימה, והקשיבה, ונתנה לי אפילו את הבן אדם האחראי, הצביע לי על איתמר גרוטו, הלכתי לאיתמר גרוטו, הוא בא אליי עם כרטיס ביקור, אמר לי, תדבר איתי, נעזור לך, לא הספקתי אפילו לדבר איתו, הלכתי מהוועדה, אמר לי, הוא מהר לי, אני ממהר לוועדה אחרת. אז אמרתי, אתה ממהר, אני ממהר איתך, מיירתי אחריו. והגעתי לתוך הוועדה, נכנסתי אחרי כולם שנכנסו, והגעתי לוועדה פתאום מולם ענק יותר, והרבה יותר מכובדים, ואנשים מוכרים. לא, 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 ועדה אחרת, זה ועדה ששתיתי את השמן, זה ועדה שנה אחרי, מתי שפסלו לי את הביטוח לאומי, ולא רק זה, גם פסלו לי את הרישיון לקנאביס של הילדה, אחרי שנה שזה עוזר לה. למה עצרו לי את הרישיון אחרי שנה? כי אתה לא לוקח גם תרופות, אותו סיפור, כמו ביטוח לאומי.
אז רגע, אחרי שאישרו לך בכנסת,
לשנה נתנו לי בכנסת באופן חריג, מרופא משפחה.
אחרי שנה ראו שאתה לא קונה...
מרופא משפחה, זה עשיתי תקדים. למה מרופא משפחה? כי הם ביקשו ממני, הם פסלו לי את הבקשה של הרופא משפחה הזה, ובגלל זה הגעתי לכנסת. הרופא משפחה שהגיש את הבקשה אמר, אני לא יודע, אני סומך על הדבר הזה, כי זה טבעי וזה לא מזיק וזה, אני אגיש בקשה, בוא נראה מה עשו. משרד הבריאות פסל את זה ושלח לי ולרופא מכתב, ולמכתב גם הוא שלח איום לרופא. שלא תעיז עוד פעם, נו נו נו, להגיש בקשה כזאת, אני יכול להגיד את הרופא אפילו לשידור, יעיז לדבר, ורופא ממש ממש גבר, דוקטור איתמר, אני אביא אותו לפה לשידור, אני אדבר איתו, שיבוא ויפתח גם כן, זה הספיר את כל נושא החיסונים, כל נושא הרפואה
האמיתית. זה הזמן להוציא את כל התינופת החוצה עכשיו.
הם מפחדים, הוא קיבל שימוע ואמרו לו, תקשיב, נו נו נו, אתה תקבל בראש, אתה תקבל זה, והוא קיבל, והוא אימו עליו, ועדיין זה לא עזר, בסופו של דבר משרד הבריאות נתנו לי את האישור שלו, מה שהוא הגיש את הבקשה שהם פסלו לי, שאמרו לי שצריך להגיש בקשה מרופא נירולוג, רופא מומחה בתחום, והגשת אותו מרופא משפחה, אז אחרי שצעקתי בכנסת, אישרו לי את הרופא, את הבקשה הקיימת במערכת, שזה אחרי, בקשה מרופא משפחה.
אחרי שנה.
לא, לא, לא.
אחרי צעקות,
אחרי שבועיים שקיבלתי שלילה,
אחרי צעקות,
הגעתי לכנסת,
כן.
וקיבלתי את זה. עכשיו אני אגלה פה סוד בשידור, אני לא חיכיתי לאישור של משרד הבריאות, אני הלכתי, ובעקבות כתבה שיואב אבן עשה עליי בטלוויזיה בערוץ 2, אחרי שזרקו אותנו מהבית חולים, הם,
כתבה מפרגנת? כתבה מאובנת?
קצרה של 10 שניות, אבל הסרטון הזה הפך לוויראלי, כי הוא ביקש ממני לסלם סרטון של 2 דקות. הוא לקח מהשתי דקות האלה 13 שניות אפילו פחות, ושם אותה בטלוויזיה בפריים טיים בערוץ 8, בשעה 8, בערוץ 2, שזה משהו שהרבה צופים והרבה זה, וראו את זה המון אנשים, ונרתמו לעזור לי, ופתאום הגיעו גם לפייסבוק שלי, ובפייסבוק שלי ראו את הסרטון המלא שהכנתי ליואב אבן, ושמתי אותו שם, הוא הגיע לקרוב למיליון צפיות. סליחה, ל-100,000, 200,000 צפיות אפילו יותר, אני לא זוכר, אבל יש סרטון של כאן, מה שהראית, הוא הגיע למיליון צפיות, 1,100,000 צפיות בפייסבוק. עכשיו, הדבר הזה, כאילו, בעקבות זה פנו אליי המון 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 מטופלים שקיים להם כרגע כבר הרישיון, הרבה אנשים שיש להם ילדים עם אוטיזם, היה את החבורה של האימהות שהיו נוסעות לחוץ לארץ, להביא שמנים מחוץ לארץ, ובחורה בשם עין, ובחורה בשם... ממש כאילו נשים שישבו והלכו מאחורי הקלעים והביאו לי שמן באופן לא חוקי, אמרו לי כך, מה אתה מפחד? תנסה. ולקחתי פעם ראשונה ונתתי לילדה והפרקוס נעצר. לבפלא, בין זמן פרקוס, הפרקוס נעצר. אז היינו מה שנקרא כל היום ככה דרוכים וביקון על הילדה לראות מתי היא מפרקסת, להיות מוכנים כמו עם הבוקולום שהם רוצים שתהיה עם מזריק של הזה, שהילד מפרקס, קח את המזריק, תזריק לו. ככה חשבתי גם זה עם הקנאביס, אני אחכה שיהיה פרקוס, אני אשים שמן. ובאמת ככה ממש, אנחנו כל החיים נהיה עכשיו אחרי הילדה עם הבקבוק, נחפש מזה איפה היא הולכת, מה היא עושה, נרדוף אחריה, כאילו. אז התחלנו לתת, כי פשוט מאחרי הפעם הראשונה שהבאנו לה, הפסיקו הפרקוסים. התחלנו לתת בבוקר טיפה ובערב טיפה, וככה היה, שנה וחצי נתנו לה את זה, עד שהגיע לגזר, וזה הפסיק את הפרקוסים. היום היא גם לא לוקחת את השמן, אחרי שהם פגמו את השמן, הם אמרו עד עכשיו אתה שותה כוס שזה טעים לך, מהיום לא, אתה תשתה משהו אחר, בצבע אחר.
רגע, עכשיו היא בכלל בלי קנאביס?
היא לא לוקחת שום קנאביס, ושום תרופות, שום
קנאביס. ואין לה פרקוסים? רגע, תשמע, הילדה
נרפא. זה מרפא, בהחלט מרפא, כן. אין פה, יש כרגע עיכוב התפתחותי של התרופות שנגרמו עקב התרופות של אסטרואידים, ותרופות שגרמו לה לעיכוב בדיבור, עדיין נוסע עם טיטול, ילדה בת 5 עוד רגע, את מבינה? כאילו יש לה עיכוב שזה, אבל אני מבחינתי מבסוט מכל מה שאני רואה מהילדה מתפתחת, כי ראיתי אותה במצב חפץ דומם, ופתאום היא נעמדה, והתחילה ללכת, והתחילה שהרופאים אמרו שרק בגיל 4, אנחנו רק לפני פחות משנה, היינו צריכים להתחיל לראות אותה מתהפכת מצד לצד, שהיינו מפסיקים את התרופות הפסיכיאטריות.
מה שאתה בעצם אומר לי, זה שאם זה היה תלוי בהם, היא עד היום הייתה עם תרופות
קשות מאוד, ולא על אחת, לא על שתיים, לא על שלוש, אלא על שש, שבע, שמונה, ויש ילדים באותו מחלה של הילדה שלי.
ועם סכנות של תופעות לבעיות חמורות מאוד.
לא סכנות, הם אפילו לגרום למוות. למוות. מוות מוחים כבר גרמו לה. הם גרמו לה למצב שהמוח שלה היה מנותק מהגוף. הם גרמו למצב שהילדה שלי הייתה 3 חודשים כמו חפץ דומם בבית ששוכב, ורק עם אומפרזול ולוסק, זה נקרא לוסק, חומר כזה של נוגד עצירות, והיה לה מהדבר הזה שלשולים וממש חורים במאחורה.
תגיד לי עכשיו, אני רוצה שנייה להבין מההתנסות הזאת שלך, וקצת, אני מבינה שהכרת קצת את מסדרונות משרד הבריאות שם, את הפקידות. מי כל כך התנגדו לזה? הרופא המטפל, אתה אומר, היה מאוים.
בתי החולים בלא נחרץ, יש פה מערכת שלמה, בתוך מערכת הבריאות, אין מישהו שאפשר להצביע עליו.
מה הייתה הגישה של
איתמר?
איתמר גרוטו בסיפור
הזה? הוא אמר לי, כרטיס ביקור, כך, אני אעזור לך, וזה בחור באמת על הכיפק שעזר לי, אמנם יש בדברים מסוימים נגיד עליו שהוא בסדר, ודברים שלא בסדר בנושא הזה, הוא שמע שיש צרה לבן אדם, יש לו לב, בוא נגיד ככה, הוא מאוד רגיש. ופניתי אליו, בעבורת את המצוקה שלי, הוא הביא לי כרטיס ביקור, אפילו לא דיברתי איתו, עד היום אפילו. אבל הדבר הזה הסתדר, ב-20 דקות מוועדה לוועדה, פתאום קיבלתי אישור באופן חריג, מטעם הכנסת. אז זה פה יש איזשהו סוג של, מי שצועק חזק, מי שעומד על שלו, מי שבא ומראה את הנכונות שלו, וזה יכול לקבל דברים, מה שאחרים לא יכולים לקבל.
יכול להיות שהסיפור הוא שאתה פשוט יודע לצעוק ולעשות בלגן?
יש בזה משהו, כן. אפילו לקחתי את זה בקטע של, אימצתי את זה לסוג של, סוג של דרך פעולה שלי. לבוא וכשאני נכנס לכנסת, אני יודע ששם זה אנשים שלא יכולים לשמוע אותך, והם ישמעו אותך, הם ימרחו אותך כמו שוקולד על ימין ועל שמאל, וירוויחו כמה שיותר זמן, כמו הרופאים. הרופאים אוהבים להרוויח זמן. קח את הכדור הזה, תחזור עוד שבועיים. קח תרוויח את זה, עד שמיישים את החולה. הוא אומר, מה, נו, מה, וזה, ובסוף מטפל בעצמו באיזה רפואה, תמיד מוצא איזה מומיו, איזה ומי כסף, או איזה זה, ומוצא רפואה. הם קונים שקט, וגונבים המון 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 כספים. אם זה חברות הביטוח, שכל יום, און תופעות משלמים, כל בן אדם מינימום משלם את ה-300 שקל למשפחה, 400 שקל למשפחה, לחברת ביטוח של קופת חולים, וסי, וסיעודית, ופלטיניום, וכל המסביב, ולמה צריך את זה בכלל בפועל, אם אנחנו מגיעים למצב ש... אפילו אישה לחדר לידה יכול, לא יכולה לבוא בלי מסכה. או עוד רגע יגידו גם לא תציגי חיסון, לא תוכלי להיכנס לחדר לידה. לאיפה הגענו? לאיזה מצב אנחנו הולכים? כאילו, איפה הדבר הזה זה מצב שזה זה, זה, זה הדבר הכי, 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 הכי שפל של הרפואה שאי פעם היה בעולם הזה. שפל. כי מי שמבין טיפה ברפואה והרופאים מבינים ברפואה, הם לא יכולים להסתיר את השקר הזה. הם יודעים, הם מבינים, גם סרטן אפשר לרפא אותו בעזרת מערכת חיסונית חזקה, ובעזרת רצון לחיות. קודם כל רצון. הם לא רוצים לתת לאנשים רצון לחיות. הם רוצים לדכא את האנשים, הם רוצים להבין אנשים זה, ויש פה איזשהו סוג שתקריא לזה מה שתוצא. אג'נדה של רצון לדילול אוכלוסין. הדבר הזה שהם רואים ואומרים את זה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והעולם הוא גלגל, ותמיד אנחנו חוזרים ומתגלגלים לאותו מקום, אותו נקודה, ותמיד מנסים לבוא אותה אנשים, אותו גברת בשינוי הדרת מגיעה ומנסה להביא את אותו סיפור, אם זה השואה הזאת או השואה אחרת, או אינקווידיציה, או כל מה שלא יהיה, תמיד מנסים להכחיד את מי, את הבן אדם המאמין, הפשוט, התמים, שמנסה לבוא ולחיות ולהביא ילדים לעולם, ולהקים משפחה ולהקים בית. הם רואים את זה כאסון. אסון על האנושות. כי מחר מחרתיים, אני והשתי ילדים שלי והחתולה והכלב שלי, לא נוכל לחיות בעולם הזה, כי יש פה התרבות של אוכלוסין מצד המוסלמים ומצד היהודים שקיבלו ברכה מאלוהים, שדרכה יהיה ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, והם רואים בזה, כמו שהיה עם קין והבל, שרצחו אחד השני גם כן על טריטוריות, נשמה, בסופו של דבר אני יודע שאם יש לי חלק כזה גדול, ויש לי חצי איתך וזה, לא שווה לי. אני יכול לבוא ולגרום את החצי שלך, לזו את החצי, להגיד לך, זה כל זה שלי עכשיו. ואם יש כאלה אנשים מרושעים ורשעים, יש כאלה אנשים רשעים ומרושעים, מה לעשות?
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם צופים בנו כרגע הורים, שעוברים את הסרט שאתה עברת
עם צופים בנו, והנה, ורשמו שעוברים, והנה יש פה אנשים שעברו את אותו דבר, כמו עם הילדה שלי.
מה אתה מייעץ להורה כזה?
מייעץ להם ללכת לרפואה הקונבנציונלית, ולהקשיב טוב טוב לרופא. ברגע שרופא אומר לך, שהוא הכוחי ועוצם ידי, אני ארפא את הילדה, אני אעשה לך ריפוי, אני אדאג לך לזה, וזה לא רופא שירפא אותך. אבל רופא שאומר לך, אני קיבלתי זכות מבורא עולם, ורפא ירפא, אני עושה קישוט לפצע, ובורא עולם ורפא את הפצע, זה רופא אמיתי. כי ידוע, כולם יודעים היום שהרפואה האמיתית זה הפלציבו, זה הכוח של האמונה. שאתה מאמין לי, שאני אומר לך שיש פה במים האלה חומר שיכול לרפא אותך, הכוח של האמונה שאתה מאמין לי, שזה המים שעלו 100,000 שקל. אתה שומר עליהם כבבת עיניך, אתה לא תיתן לאף אחד טיפה מזה אפילו.
אבל אתה האמנת במשרד הבריאות ובתרופות
שלהם. אני האמנתי, אבל זה בסופו של דבר מה שקורה, זה לא אמונה, אמרתי לך, זה אמונה, לא אמונה עיוורת היה לי עליהם, אני הייתי סקפטי, והייתי חשדן, ואני יכול להגיד לך גם כן, כן, יש מצב שבן אדם ייקח תרופות, כימיקליות הכי רעילות שיש, והוא יכול להחלים ולהיות בריא איתם. כי הכוח האמונה הוא הכוח המרפא, כי הוא ימין לרופא למה שהרופא אמר. אבל הרופאים לנו אמרו, אין תרופה למחלה. הרופאים אומרים לחולי סרטן, יש להם גם קטע להגיד את זה. הם אומרים, תדקו את החולים, אני מטפל בחולי סרטן היום. הם אומרים להם, נשאר לכם חודשיים, נשאר שלושה חודשים, נשאר חצי שנה. הם מדקים את החולים. למה עושים את זה? רוצים, יש להם רצון לגרום לחולה לאבד את האמון, לאבד את האמונה, את הרצון לחיות, ואז שהחולה משחרר ומבטר, אז הנשמה גם משחררת
ומבטרת. אבל אין כסף בבן אדם מת.
זה כל העניין, יש המון כסף בבן אדם מת, בזה שקודם כל הוא קונה חלקה, ו-50,000 שקל עכשיו אתה קונה חלקה בבית קברות, או מה שלא יהיה. גם זה, ברור, ברור, אבל לא רוצים להרוג, הם רוצים לאט לאט, הם לא הורגים במקום. הם לא עושים את זה בגלל זה, הכל בתהליכים, הפיאדים, אנשים שלוקחים את זה, ברור, זה כמה שנים שהם הורגים את זה, אבל בסופו של דבר, היום הם במצב כבר שהאצבע קלה על ההדק, לצערי אני אומר את זה. הם רוצים לגמור בעיקר על החלשים, על הזקנים, על האנשים שלא נותנים מה שנקרא תפוקה למערכת. ובן אדם שלא נותן תפוקה למערכת, הוא נטל על המערכת. אז למה שאני אעבוד בשבילו? הבן אדם הנורמטיבי גם אומר, כן, אני מעדיף לוותר על סבא שלי, הוא כבר זקן ימים, שבע ימים, וזה יש אנשים כאלה גם, בשביל לקבל את הווילה של סבא בסביון, או מה שלא יהיה. ולהכין לתכנן תקבת את החלוקה, ויש כבר אנשים שרבים בסכסוכים של רצחות בין אחים על, על, על ירושה שאבא עדיין בחיים. אז תביני שבסופו של דבר, בן אדם שהוא שקוע בתאווה כלשהי, זה תאוות ממון, או תאוות כבוד, או כל מה שלא יהיה, זה משהו ש... אי אפשר להזיז אותו מזה, הוא ירצח גם בשביל הדבר הזה. וזה הדבר הזה שקורה לרופאים כרגע, יש המון המון רופאים במערכת שהם איתנו, מה זה איתנו? עם האנשי האמת, הם יודעים להגיד את האמת באמת, אבל לא נותנים להם במה קודם כל, ומסתימים אותם, ובטח שלבואו לאולפן ויגידו אנחנו נשב באולפן, ונתחיל לדבר וזה, ומחר הם יצאו מאולפן וישימו להם איזה מיטה או משהו באוטו. כי מדובר פה בהמון כסף, המון 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 כסף, כן. ולא רק זה, לא סתם ביבי חתם על 30 שנה של חיסיון, שגם אם תגלי דברים אמיתיים, ויבוא לך רופא ויגיד לך, כן, כן, זה אמיתי, אסור לו כאילו לחשוף את זה באופן רשמי, מטעם המדינה. עוד 30 שנה, תראי, כן, פתאום יגידו לך מה קרה ומה
היה. אני רוצה לעשות איתך שידור נפרד על הקורונה, מה אתה אומר?
באהבה, תזמיני, תגידי מתי את רוצה, נקטעים מזמן מסודר, ונעשה את זה כאילו בצהרי, הצהרי היום, ככה שלא יש שעה מאוחרת.
מעולה. מאיר קדוש, אני קודם כל רוצה להגיד לך שזה מאוד עצוב לי, שכדי להשיג ריפוי לנו, למשפחה,
צריך להיות מאוד חכם היום, וללמוד המון המון המון.
אתה צריך לעשות בלגן.
לא רק בלגן. אם היית עושה סתם בלגן מצעקות, בלי ידע, ידע הוא כוח. ישבתי עם ספרי רפואה, 3 חודשים, עם ילדת בית חולים, ספרי רפואת ילדים, וחקרתי על בוריות, כל נושא האפילפסיה. ויש לך איזה 60-70 סוגי אפילפסיות.
אבל הם לא רצו להקשיב לך, לא דיברו איתך שם.
ברגע שהם ראו שבאתי איתם בשפה הרפואית, הם ברחו ממני. עד היום, אני באתי עם הילדה, אחרי שאתם רוצים הרי לעזור לחולים, נכון? אני באתי עם הילדה להדסה עין כרם, הרופאים רצו לחדר רופאים ונטרקו בדלת, זה דלת שאין להם ידית אפילו לפתוח, זה קוד. אני התחננתי להם, בואו תראו, שלחתי לוואטסאפים, נלך את הוואטסאפים לרופאה.
הם לא רוצים ללמוד,
אמרו לנו, הם לא רוצים ללמוד, לא רוצים להקשיב אפילו, ואמרה לי דבר כזה, אחת הרופאות אמרה לי, זה בית חולים אוניברסיטאי שלא מאמין בסמים. גם אם תגלה לנו שזה, זה לא, זה בבית אתה מטפל את הסמים
האלה. למה, התרופות שלהם זה לא סמים, תגיד לי.
זה סם שמישהו רשם עליו פטנט. פה אין מישהו שרשם פטנט.
זה הבדל.
בדיוק. אין מישהו שיממן לנו את זה. אז למה, מה קרה שניתן לך את זה, ונגיד לך עכשיו שזה, מטעם המדינה, מטעם המשרד הבריאות, מטעם ארגון הבריאות העולמי, מטעם כל הזה. אז מי שגילה את הדבר הזה, זה אנשים באמת שהלכו ולקחו את זה באופן לא חוקי. וגילו, "אי, זה עזר לי." רק היה לו איזשהו כוח או מעמד, הוא היה קצין בצבא, או איזשהו משהו כזה מלפני וזה, ויש לו קשרים, יש לו זה. הוא הצליח להחדיר את זה איכשהו ככה פה ופה ופה, וכמה רופאים שקמו ונעזרו, וזאת גם דוקטור ג'וני, ואנשים כמו ברקת שיף, רופאים אמיצים. עם ביצים, אני אומר את זה, שקמו ועמדו מול המערכת, וקמו, הגיעו לשימועים, והגיעו רופאים שגם ניסו להתאבד. היה רופא שאמרו שהוא זה, גיל מורלי, רופא שהיה גסטרולוג, אחד הבכירים בארץ, היה לו תורים מפה עד 7 שנים קדימה. Okay. והוא ניסה להתאבד, מצאו אותו ביער, עם כדורים.
מה
איתו
עכשיו?
מה איתו? הוא ירד, הוא לא נותן שום אישורים לקנאביס, הוא לא רופא, לקחו אותו לשם למשרד הבריאות. בואי תראי, כתבה עשו עליו, זה כמו שעשו לארי אבני, כמו שעושים לכל רופא שבא ומנסה לתת את זה משנה שהיא קצת שונה מהארגון ה-BDF, מארגון משרד סדר הבריאות העולמי, ארגון הבריאות, זה לא ארגון, זה ארגון של לא בריאות, זה ארגון של רצח, שרוצים לבוא ולדלל פה אוכלוסין, בסופו של דבר, ואומרים לך, תקשיבי, אם לא תהיה איתנו בפנים, אז אנחנו נדאג איך כאילו להגיע גם כן אלייך. עכשיו אין לך מה לפחד, אנחנו לא מפחדים, הם רוצים שנפחד, כי הפחד הוא מה שהורג. מי שמפחד ושולט בו הפחד, מערכת החיסון שלו מתאבדת בגוף. האנדרלין משתחרר בגוף ומתפרק בגוף, אחרי זה הופך לרעל בגוף, וזה פוגע במערכת החיסון.
אני, קודם כל, אני חושבת שהשיחה הזאת היא מאוד חשובה.
כן, צריך להיות עדין עם הדברים, כי בתוך המערכת הזאת יש גם אנשים צדיקים וטובים שהם נלכדו לתוך המערכת בלי ידיעתם בכלל, מנצלים אותם. וברגע שהם מגלים מדבר או שניים ומנסים לפתוח את הפה, הם נבעטים הצידה אפילו עם לכלוך בטלוויזיה וכתבה גועל עליהם ועושים עליהם שיימינג, ואין להם את הכוח לקום ולא לא, לא, לא פייסבוק ולא כלום, כי הם כלום, הם כל היום פיצ'רים, ישבו ככה ומחשבים, כל החיים שלהם עבדו, וגם עכשיו שבחרנו בבחירות נגיד, ולא בחרתי כבר כמה שנים אני לא בוחר, אני לא מאמין במערכת הזאת, אבל שעכשיו יש את בנט שבא והחליף את ביבי, אני רוצה להבין כאילו למה לא החליפו את כל המערכת מבפנים, הרי בסופו של דבר, אם עכשיו אנחנו באים לאולפן, גם מחר החליפו אותך ואני אשדר פה עם מישהו אחר, עדיין נשאר פה פרח שיבוא ויסדר את כל המערכת, ויש פה את ליאת, וזה, כאילו הם עובדים פה, זה המקום שלהם, זה המתחם שלהם. אז אותו דבר ככה, גם משרד הבריאות, יש את אותם אנשים שם, כרגע יושבים על אותם כיסאות, אותו מזכורות הם מקבלים, אני לא בחרתי בהם שישבו שם.
ואותה רמאות ממשיכה.
הם קיבלו תעודה, אני תעודת רוקח, אני אשב פה, אני אעשה זה, אני תעודת רופא, אני תעובד זה, אני קיבלתי עבודה מטעם משרד הבריאות. אז זה שבנט מגיע, אנחנו רק נלמד אותך את העבודה, נשמה, אתה מבין? זה הכיסא שחשב פה, זהו, הוא בובה, הוא עוד בובה ששמו במערכת, מאחורי הקלעים יש שם מערכת משומנת היטב היטב, וברגע שנחשף אחד מהם יותר מדי תקשורתית, כמו, לא רוצה להגיד שמות, אבל הרבה הרבה אנשים במערכת המשרד הבריאות שראינו בשנה, שנתיים האחרונות, כמה הם התחלפו, ועשו רוטציות אחד עם השני, אבל יש כמה ראשים שחומרים תמיד, הכיסא שלהם יציב ועומד ולא זז, וצריך לשים לב לדברים האלה.
אתה יודע מי נשאר שם תמיד קבוע הרבה שנים?
יש המון, המון כאלה בתוך המערכת, וזה בעיקר גם כן, לא אגיד שמות, כי בתוך, גם השם הזה, ברגע שיהיה כבר מה שנקרא יותר מדי בכותרות, וישימו אותו, יצלבו אותו, אז יקריבו אותו קורבן מטעם המערכת, יגידו לו, נו, 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 שרימית, נו, 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 ששיקרת. מה האינטרס שלו לשבת ולשקר עם שלם, מדינה שלמה, עולם שלם משקרים? מה האינטרס שלהם לשבת ולשקר עולם שלם? מה האינטרס? בן אדם גם שרוצה לבוא ולהגיד את האמת. אז יוציאו אותו איזשהו קונספירטור, יוציאו אותו משוגע, יוציאו אותו איזה אנלפבט.
מאיר, אתה לא בעד לומר שמית מי הם השותפים?
לא, אני לא בעד להגיד שמית, כי לכל אחד קודם כל מגיע דרך לחזור בתשובה, לכל אחד. יש לי ככה על הלשון להגיד השמות של אנשים, שאני יודע טוב מאוד שמתוך הזה, הם לא יודעים אפילו שהם עשו כל כך רע לאנושות, אבל הם עשו את זה מתוך אולי רצון לעזור לאנושות, להשתחרר מכל המצב הקטסטרופלי שהגענו אליו מתוך הקורונה והסגרים והזה והזה והזה. אז כל אחד מנסה להביא את המשנה שלו, את מה שהוא מאמין בו. ויש אנשים שממש מאמינים בחיסונים, כי הם כל החיים לקחו חיסונים ועשו תמיד זה, ובאמת מאמינים בזה, ואני מאמין בחיסון. אני מאמין מאוד מאוד בחיסון, אבל בחיסון הטבעי. להידבק במחלה, כמו שהייתי קטן היה בבועות רוח, להידבק מהמחלה, לחזק את המערכת החיסונית, לקחת ויטמין C, לשתות המון המון ויטמינים ודברים טובים ומינרלים לגוף שהגוף זקוק להם וצריך אותם ולקחת דברים שהם אבות המזון ולא דברים מוקרנים ומורלים ופיצה והמבורגר וכל מיני קשקושים.
שהייתה לי פגישה את פרופסור אש ושאלנו אותו מה עם המערכת החיסונית שלנו, אז מה הוא ענה לי?
פגומה, פוגמים בה במים קודם כל בפלואריד ששמים.
אתה יודע מה הוא ענה לי? שהוא לא מאמין בה.
הוא יכול להגיד שהוא לא מאמין בה, אני אגיד לך בוודאות שהיא קיימת. אני באופן אישי אומר לך את זה, למדתי זה, יש לי תעודות שלמדתי 4 שנים במכללת ברק, והפרופסור שלי היה מרצה לאנטומיה פיזיולוגיה פתולוגיה, הוא היה מנהל מחלקת קרדיולוגיה בבית חולים אחד הבכירים בארץ.
ולמה למדת בריאות טבעית?
למדתי רפואה טבעית, כן, אני לא נוגע בנשים, אבל שומר נגיעה, אבל הייתי עושה עיסוי שוודי, זה אצל מי, אצל לודה מאיר, אם את מכירה את המאסטר.
לא, אני מכירה את הרב השרוב.
אז הרב השרוב אני גם, אני רואה אותו המון וזה, הוא פחות מאמין בקנאביס, הוא יותר מאמין ברפואה טבעית וכל דרגה, אבל בהחלט הקנאביס, מי שיחקור אותו וישב ויגיד, אני גם לא מכיר בזה, אז זה גם בסדר, אבל לבוא להגיד שזה הרג או שזיק למישהו, אני יכול להגיד כן, זה יכול להזיק בעיקר תהיה גבוה לבן אדם שהוא קונטרול פריק, שהוא חייב שליטה. כי זה מוציא אותך מכלל שליטה, זה עושה כאילו איזשהו סוג של כאילו הכל טוב, אחי, הכל סבבה, צ'יל, סבבה, קול, תהיה שנתי, בזה סבבה. ויש אנשים שהם חייבים להיות בשליטה. הם לא יכולים לשתות אלכוהול, הם לא יכולים לבוא לעשות דברים כאילו של, של, שפוגעים להם בשליטה וזה. אז בן אדם כזה לא ממליץ לו לקחת עכשיו תהצי במינון גבוה. תיקח, שתי שחטות ותניח את זה. תראה מה זה עושה לך לגוף. תהיה עם בן אדם שכאילו צרח את זה לפני. אני כן בעד שיהיה לזה איזשהו סוג של ידברות, שידברו על זה בצורה נכונה ואמיתית, ומישהו שיבוא ויחקור את זה בצורה באמת רפואית. אין פה אינטרס לחקור את זה. למה לא רוצים לחקור את זה? ועשו מחקרים, ודדי מאירי, פרופסור מאוד מאוד מוערך מהטכניון, עשה מחקר על זה, ולקח במעבדות ביופסיה שעשו לחולי סרטן, והוא שמר על זה על תנאי מחיה, והוא פשוט הפטף על זה שמן ריק סימפסון, שמן RSO, או מיצוי של שמן קנאביס, שמ-100 גרם יוצא לך באזור ה-10 גרם עד 15 גרם של שמן טהור. השמן הזה אפשר לפתוח איתו בקבוקי ספקים, מה שהם חלקים עם שמן זית, שזה לא השמן האמיתי. זה ככה שמן וכל השאר שמן זית. אז עובדים על אנשים, גם השבת שלי קיבלה זה קצת ככה ככה שמן וכל השאר שמן זית, זה 30%. אז אותו דבר, חולה סרטן שלוקח דבר כזה, עם פרוטוקול טיפול של 3 חודשים גרם ביום, הוא מתרפא מסרטן, לא אני אמרתי. דדי מאיר עשה מחקר, ואותם זנים שהוא חקר, המערכת הבריאות הכחידה אותם. למה? בטענה שהמדינות שהוציאו מהם את הזנים האלה לא קיבלו אישור יצוא. קיבלו אישור לגדל החוות שגידלו את הקנאביס, אבל מאיפה הבאתם את הזרעים? מה, הולדתם אותם מהגוף שלכם? מאיפה הבאתם את הזרעים? חקרו אותם, אמרו, הלכנו להולנד, שם קנינו זה חוקי, והבאנו לארץ. אין בעיה, זה חוקי בהולנד, זה לא חוקי בארץ. איך הבאתם את זה לארץ? הברחתם את זה, אה? זה לא, פסלו להם את הזנים. ככה עשו גם להביא דקל, ככה עשו לכל הזנים, וגמרו להם, משרד הבריאות סגר את החוות שגרמו להביא אפקטיביות לאנשים שהיו חולים במחלות כרוניות, במחלות סופניות, וקמו ופתאום קמו מגידולים, והתחילו להחלים, והתחילו לחיות. אנשים קמו והתחילו לחיות, קמו עם כיסאות גלגלים, עם ניוון שרירים, אנשים עם אלצהיימר, אנשים עם פרקינסון, אנשים עם כל סוגי המחלות, עם פיברומיאלגיה, עם קרון, אנשים עם קרון, עם נקזים בגוף, עם יומירה, עם מדולן, כל היום חיים כמו זה 8 שנים, 9 שנים, 10 שנים ככה, מקבלים ג'וינט אחד, פתאום קמים לחיים, אוכלים פיצה, אוכלים המבורגר, יכולים לחיות. אני לא אומר את זה סתם, יש אנשים שיכולים לבוא ולהעיד לך בפנים, להגיד לך, הנה, אני, זה המתמחים הרפואיים שלי, והיום אני ככה, מככה תרופות שקיבלתי, נגמלתי מכל הרעל הזה וכל הדברים האלה, וכל החיים שלו, הוא היה אמור להיות תעשייה שלמה שמממנת חברת תרופות, שמממנת רופאים, שעוד ביקור אצל רופא, עוד 26 שקל, עוד 31 שקל, עוד הוראת קבע, עוד כזה, עוד תרופות תקנה, עוד סתם, וסק של תרופות לאנשים יש בבית שלא משתמשים בזה, פג תוקף, אז תתרמו את זה חזרה. וזה חוזר מתחת השולחן, נשמה שלי, מה נראה לך? אני רוצה לראות שמישהו יקנה עכשיו סמים, מסוחר סמים, והוא יגיד לו, וואלה אחי, הקריסטל הזה לא טוב לי, תחליף לי אותו, אז הוא יחליף לו לקריסטל אחר פחות דפוק, אבל יבוא לו איזה ילד, יגיד לו, קח את זה, הוא ייקח את זה, הוא ייהנה מזה, יגיד, וואלה זה טוב, זה כמו שאני אביא לילד עכשיו ג'וינט שאני מאשן, הוא יקבל מזה סטלה של החיים, כי אני מאשן משהו חזק, אבל מישהו שעכשיו רק מתחיל לאשן, ואני אביא לו למישהו שמאשן הרבה מה נתן לו את זה, זה לא ישפיע עליו כמו שזה משפיע עליי, כמו בנאדם ששותה אלכוהול, אותו דבר. יש הסתגלות לגוף. בנאדם שלקח כמות של THC כבר בגוף שלו, אז זה לא ישפיע עליו, ה-THC יכול גם לנהוג עם זה, יכול לחיות עם זה, הכל טוב. ברגע שיש מחסור לבן אדם בגוף, באחד מהקנבינואידים, או מאחד כביכול החומרים הפעילים שיש בצמח, אז הגוף מקבל איזשהו סוג של השפעה מהצמח הזה, ממה שהוא לקח. אם זה ב-CBD, זה הולך למשהו שהוא טוב. אנטי חרדתי, אנטי דלקתי, הוא ממש מדהים, כי הוא נותן קודם כל גם לקורונה, גילו שזה מאוד עוזר למאכלות ריאה, לדברים כאלה. Okay. אז אני בעד לקחת את זה, ובמקום לשים פלואריד במים, שימו CBD במים.
Okay.
אני אומר לך, מי שרוצה באמת לדאוג למשרד הבריאות, שרוצה לדאוג לחולים, רוצה לדאוג לבריאות, לאנשים שחולים, שהם צריכים מחלמה, תיתן להם ויטמין C במים. תיתן להם CBD במים. תיתן להם דברים, כמו שהיה בפרשת רמדיה, אותם הילדים שלא מתו, זה הילדים שלקחו במבה. הם ניצלו, כי בבמבה יש ויטמין A בבוטנים, וזה מה שהציל אותם. הבן? אבל זה העניין שמחסירים משהו מאחד אבות המזון שהגוף שלנו זקוק לו. וקנבינואידים, הגוף שלנו זקוק לו. יש לנו בגוף מערכת שנקראת המערכת האנדו-קנבינואידית. תקראי על זה, תראי. רופאים וזה, ופרופאים לומדים על זה בקושי יום אחד בכל השבע שנים שהם לומדים רפואה. למה? יש רצון להשתיק את המערכת הזאת. זה המערכת שחרית על כל הפעילות היומיומית שלנו בחיים. על השינה, על התיאבון, על החיה, הכל דבר. כל מה שאת רוצה זה זה.
מאיר, אנחנו צריכים ככה לסיים.
כן, אני אשמח גם, כי יש לנו פה...
כן, אני רואה. אני רוצה קודם כל להגיד לך, תדע לך מכל השיחה הזאת, הדבר שלי היה הכי חזק, זה שאתה אמרת, שגם שסטופ סטופ הם הסכימו לתת לך את הקנאביס, זה היה...
גם שילוב תרופות.
חייבו אותי
שאני אקנה את התרופות, והפסיקו לי את הביטוח לאומי, והפסיקו לי את הרישיון אחרי שנה. ואז הגעתי לוועדה ושתיתי שם שתי בקבוקי שמן.
כדי שלא תהיה הוכחה לזה,
שיש תיעוד שהקנאביס לבד הזה. עד היום אין לי הוכחה. אין רופא או רופאה נירולוג שראה את הילדה שלי. עד היום הם עשו עליי כאילו חרם בין כל הנירולוגים, יש להם כמו קבוצה שלהם.
הם לא רוצים לראות
הצלחה. לא רואים את הילדה שלי, לא רואים אותי. לא, זה כל מה שמצחיק אותי. רגע. עכשיו יש יותר מזה, יש את דוקטור עדי ארן שעשה מחקרים, הוא משאר הצדק, okay. עשה מחקרים בקנאביס והוא לא פרסם את המחקר שלו, אבל אנחנו יודעים מה קורה עם הילדים שקיבלו את השמנים שהוא הביא להם.
מה קורה?
מדהים, ילדים פתחו את הפה אחרי 8 שנים שלא דיברו, 9 שנים שלא דיברו. למה לא? משרד הבריאות.
עושים את
זה. זה מחקר למתחת השולחן, מחקר למגירה. כמו שמכבי עשו מחקר על אנשים שלוקחים קנאביס, מה קורה להם עם התרופות שהם לקחו? גילו ש-80% מהאנשים מפסיקים לצרוך תרופות ורק לוקחים קנאביס.
וואו.
המחקר הזה נגנז, תמצאי לי אותו עד היום, לא תמצאי אותו. הוא יצא, הוא התפרסם ונגנז.
אתה יודע מה זה?
אז תביני שיש פה מערכת שלמה של קופות החולים,
כן.
של חברות התרופות, והבתי חולים זה קופות החולים, כי כל קופת חולים יש לה את הבית חולים שלה. אם זה קפלן ששייך לכללית, והדסה עין כרם, כאילו יש לכל אחד את הקופת חולים שלה, שזה הבית חולים שלה. הם תמיד ישלחו אותך, גם כתבקשי הפניה לבית חולים, תראי שהקופת חולים שלך תשלח אותך דווקא לבית חולים ששייך אליה. מכבי ישלחו אותך לאסותא, וזה בדיוק כל העניין. עכשיו, אנשים שהם טיפשים, לא קולטים את המצב הזה. תבקשי העברה לבית חולים אחר, זה מלחמה ביניהם. אני ביקשתי העברה לבית חולים, אמרתי, תעבירו אותי לבית חולים אחר, אולי שם ייתנו לי משהו. לא, מלחמה. כאילו מלחמה על כל חולה שיושב פה ומקבלים כסף מאיזשהו מקום, מאיזשהו מקור לא ידוע. דואגים לממן את המערכת המושחתת הזאת שדואגת לגמור על החולים, להביא אותם למצב קטסטרופלי, למצב שהם על כיסאות גלגלים, מרותקים למערכת, מקבלים קצבת נכות. סותמים את הפה, עוד כמה שנים נשאר להם כבר, או שהם יתאבדו, או שהם ימות, או שהם ישרפו את עצמם באיזשהו בוועדה, או מה שלא יהיה, וזה מה שהם רוצים שיקרה בסוף. שאנשים יתייאשו, ויגמרו את החיים שלהם, אם זה לא באופן, במחלה כלשהי, או מכדור כלשהו, שהוא לקח מנת יתר, איזה ליריקה יותר מדי, או פריקוסט יותר מדי, וגם כל זה, אחרי כל זה, שכולם לוקחים את כל הכדורים האלה, ומגיע הרופא באמת שאכפת לו מהפציינט, אומר, תקשיב, אתה כבר נרקומן, אתה כבר הגעת לתקרת מינון של כל התרופות, אתה לא יכול להמשיך לקחת את התרופות האלה, אני שולח אותך לנרקולוג. הוא אומר, אני מסרטן, לסונים שלנו, הוא אומר, החולה, אני יושב מולך, אני מסרטן, אני עומד למות, אתה אומר לי, עכשיו אתה נרקולוג? למה לגמל מהאופיאטים שקיבלת? ומה הכי מצחיק, יש נרקולוג שנותן אישור לקנאביס לגמילה מאופיאטים. אז הבנת? מישהו שיכול לבוא על האצבע שלו, שהוא לא מגיע לו קנאביס על האצבע שכואבת, לא על פגיעה עצבית באצבע, אבל על סמך זה שהוא לקח יותר מדי אופיאדים ויותר מדי כדורים, הוא התמכר לכדורים, אז נרקולוג, שזה רופא שאחראי על התמכרויות, יכול לתת לך אישור לקנאביס להיגמל מהנרקוטיקה. זה אומר שקנאביס גומל גם מנרקוטיקה, אז הוא לא נרקומן, הקנאביס לא נרקוטי.
אתה יודע, מאיר, שלפני איזה חודש היה כאן דוקטור דוד ישראל קהילת העברים.
אני מכיר, קהילת העברים מדימון, אני מכיר.
תקשיב מה הוא מספר. אין שם סרטנים, אין לחץ דם, אין סכרת.
הרבה אצל אתיופים פחות, אצל תימנים פחות.
רגע, אצלהם אין כלום, גם אין קורונה, אין אף אחד לא מת מקורונה, אף אחד גם לא יזריק. ושאלתי אותו, וואו, אז זה מדהים, אתם קהילה שלמה ללא מחלות, זאת אומרת, פיצחתם את הבריאות. אז אמרתי לו, אז בטח יש לכם אוטובוסים של סטודנטים לרפואה.
אמונה.
ללמוד איך הם עושים את זה. אז הוא אומר לי, לא, אף אחד לא מתעניין, אף אחד לא רוצה לדעת.
לא רוצים.
אז אני רוצה ככה לקראת סיום
מוסך,
לבוא ולומר.
זה כמו מוסך, בא לי מוסך עם האוטו, ורוצים אולי לסדר לך את הווישרים, אבל לא אכפת להם שהמנוע שלך ידפקת, תחזרי שוב פעם לשם. יש שני סוגים של רופאים, יש רופא של המלך, שהרופא של המלך הוא מקבל משכורת חודש בחודשו, לא אכפת לו. אז יש לו אינטרס לרפא את המלך, לדאוג לו לרפואה אמיתית, כדי לטוס לתאילנד, לטוס לחול, לטוס לזה, כדי שיהיה לו את החופש שלו, כי הרופא בריא כרגע, המלך בריא כרגע. אבל הוא מקבל את המשכורת שלו, המלך בריא זה בדיוק. אבל יש את הרופא של קופת החולים, שזה רופא שהוא מתפרנס מזה שהפציינטים באים כל חודש לקבוע תור, ותעשה עוד תור ועוד תור ועוד תרופה ועוד כדור, ואין לו רפואה אמיתית, הוא גם לא ייתן לו את הרפואה אמיתית.
אז מאיר, אני רוצה ככה לסיום לבוא ולומר, שאתה יודע שיש עכשיו התעוררות מאוד גדולה בגלל העונה הזאת שאנחנו עוברים עכשיו. הרבה מאוד אנשים התעוררו על משרד הבריאות והכל, ואני רוצה לקוות שאיך נדע שמשרד הבריאות נרפא מהמחלה הממארת שלו?
ברגע שמשרד הבריאות יקום, ויקום מישהו בכיר ממשרד הבריאות, ויספר לאנשים ולעם האמיתי מהי מערכת החיסון, ומהם הלימפוציטים בגוף האדם, הכדוריות הלבנות, כמו שיש כדוריות אדומות, יש כדוריות לבנות. לדעת איך לחזק אותם, איך להגביר אותם, לתת להם מה שנקרא תמריץ, לעודד את החולים, את המחלימים כביכול, לייצר נוגדנים בגוף באופן טבעי, ולא רק זה, להגיד להם את הוויטמין C, ועל כל הדברים הטבעיים שיש לנו בצמחים למיניהם, או בדברים כאלה טבעיים ואחרים שאנחנו יכולים לקחת אותם ולדאוג לבריאות של הגוף שלנו, כי משרד הבריאות אחרי הכל, כמו שליצמן בא ודאג למלח ולנטרן ולכל הסוכרים ושם כאלה מדבקות, אז אותו דבר יכול לעשות גם כן על תרופות, להגיד כמה זה מסוכן ללב ולכבד וזה, ולא לשום את זה באותיות קטנות ומגילה של אלון כזה, איך תמצא איפה אנשים מסכנים עם אלצהיימר, אפשר יפתח להסתכל מה זה, הוא לא זוכר מה הוא קורה באותו ראשונה. את הדבר הזה לבוא להביא בן אדם למצב כזה, ולהקים אותו ולהושיב שם במשרד הבריאות, לבוא ולספר לחולים, לציבור, מהי החיסון הטבעי, מה הוא ללכת לעשות למי שיכול ומרגיש שהוא מספיק חזק בנפש שלו ובפיזי, בגוף שלו, לעבור את השפעת העונתית הזאת, שילך ויעשה לעשות מסיבת הידבקויות של משרד הבריאות. מטעם משרד הבריאות, מסיבת הידבקות המונית, לחלק מטושים עם קורונה שאנשים ישימו בפה, וימצצו ויקבלו את הקורונה. ולא תבדקו אם יש קורונה, אין קורונה, תדביקו את החול, את האנשים בקורונה האמיתית, דרך הפה. והפה יודע איך לחסן את הגוף מכל המחלות, ולא עם חומרים כימיקליים, לא כלום. את הווירוס קורונה מחולה, מאומת, לקחת פשוט ולהעביר את זה לאנשים אחרים, ולעשות מסיבת הידבקות המונית, ולתת לאנשים המון 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 ויטמין C, והמון המון אבץ, והמון מגנזיום, ולחזק להם מערכת החיסונית, ולדאוג להם המון שמחה ואמונה, והכל נגמר. ואז אנשים יהיו מחלימים, מישהו שהוא מחלים יכול לבוא ולרצות את המערכת, להוריד את המסכות, להחזיר את המשק לפעולה מחדש, אבל לא רוצים את הדבר הזה. רוצים שכמה שפחות אנשים יגלו את הסוד הזה, כמה שפחות אנשים ילכו וידבקו בקורונה, למה? כדי שיהיה כמה שיותר אנשים שיבואו להתחסן.
אנחנו נעשה על זה שידור מיוחד.
בהחלט.
אני רק רוצה להגיד לסיום, אתה נתת מהי הסימן שלך שהמערכת עברי, אני ברשותך אגיד את שלי, מבחינתי ביום, שיזמינו אותך, עם הילדה שלך, עם אשתך, ללמוד איך ריפאת אותה, ביום, ביום שיביאו אוטובוסים לעברים בדימונה, ללמוד איך הם.
לא רק אליהם, גם הבדואים. תבואי לבדואים, תראי.
הם חיים הכי, הכי כאילו, הכי פחות סטרילי שאפשר להגיד. אוכלים בידיים, וזה כל העניין. תביני את המעלה של האכילה בידיים, התימנים של זה, הפרסים, וזה תלכי, תראי את כל אלה של
פעם יושבים. כן, אבל זה גם תלוי מה מכניסים לפה.
לא משנה, נכון, זה תלוי מה מכניסים לפה, אבל איך תראי אצל הבדואים, לא תראי שמה ג'אנק פוד.
אנחנו צריכים לזכור.
אצל התימנים לא תראי ג'אנק פוד, נדיר. היום יש, כן, מנסים להביא את הכל שיהיה מודרני.
אז אני אומרת, ביום שבו יקחו מודלים של ריפוי,
כן, ויביאו אותם באמת לקדמת הבמה, יחזור אמון הציבור, יחזור חזרה למשרד הבריאות.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיתוף שלך.
תודה
רבה,
תודה להשם, תודה רבה, תודה לכולם.
המסע שאתה עשית הוא לא רק המסע שלך.
שכולנו.
הוא מסע של כולנו.
לא, אני לא עשיתי אותו לבד. אחריי המון המון אנשים, צדיקים וצדיקות שישבו מאחורה והאמינו בזה, ושיתפו את זה, ודאגו לזה שאני לא אשמע הזוי היחיד. אם הייתי נשאר הזוי היחיד, מבטיח לך שמזמן כבר הייתי
נכון, כי אי אפשר לעשות רעש בלי שזה יותר תקשורתי.
ברור, לא הייתי רואה שזה קורה, שזה גורם לאיזשהו משהו מצד שני. נכון. לא הייתי מקבל את הכוחות
פייט בק להשיב. זה היכולת שלך לא לעשות בלגן, אלא בלגן שמקבל הד בחוץ.
בהחלט. כל הודעה שבן אדם שולח לי, כל משהו זה ממש, זה מרגש אותי, זה מצמרר אותי. אנשים שאומרים, וואי, תקשיב, אתה באמת שינית לנו את החיים בדיבור שדיברת, והוצאנו את התרופות מהבית, והוצאנו את הקרינה מהבית, הפחתנו את הקרינה כמה שרק אפשר בבית, הבאנו את עצמנו למצב ששינינו את החיים בזכות איזה משהו שאמרת, שפתחנו את העיניים לגביו, זה מספיק.
מאמן.
זה עולם ומלואו, בשבילי שבן אדם עכשיו בא ועשה שינוי בחיים, הבין שהערך העליון של החיים זה הבריאות. והמשרד הבריאות לא באמת רוצה לדאוג לבריאות שלנו. אלא רוצה לדאוג שאנחנו נהיה חולים כדי שנבוא לתוך המערכת שהם דאגו שיהיה מערכת כל כך כל כך מושלמת, להתחיל איתך מההתחלה ועד הסוף, כולל חדר קירור לגופה שלך אחרי זה בסוף.
משרד הבריאות שלנו חולה.
חולה במחלה מאוד מאוד קשה, ואנחנו מקווים ומתפללים שיהיה לו רפואה שלמה באמת.
אנחנו נרפא אותו, כולנו ביחד.
כוחנו באחדותנו.
בדיוק כך.
זה הכי חשוב.
תודה רבה לך.
תודה לך.
הרבה בריאות לך ולילדה שלך.
נעים להכיר, באמת את מדהימה.
וכל הכבוד לך.
תודה רבה לאשתי היקרה באמת, ששלחה אותי בשעה לא שעה אחרי כל היום שלא הייתי בבית, ושלחה אותי ודאגה לילדות למקלחות ולהכל. אני מעריך אותך, תודה רבה תמר. אהובה שלי.
תודה רבה גם בשמי ששחררתי אותו בשעה כזאת.
כן, בשנה שחיפשת אותי, חמד.
אחרי שנה שאני
אבל לא זה, אני יכול לראות, ההודעה שלך הייתה בספאם. אני היום במקרה נכנסתי להודעות ספאם אחרי שעניתי לכמעט לכל האנשים.
נמשיך את השיחה הזאת אחר כך.
שם לשמור אתכם.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם, באהבה רבה.
להתראות.